ברשות הרבנים, בקהל קדוש, אנחנו נמצאים ערב ראש חודש ניסן. האמת שהלילה הזאת מאות בשנים בכל העולם כולו עם ישראל נוהג בלילה הזאת לשבת ולעסוק בתורה. בנוסף למה שכתב השלה, שנוהגים מדי ערב ראש חודש לשבת ולעסוק בתורה, כמו שכתב הרמ"ק, שיום ערב ראש חודש נקרא יום כיפור קטן, שערב ראש חודש יש לו מעלה שמכפר על כל העוונות שעשה האדם במשך כל החודש. וערב ראש חודש זה יום של תענית, צדקה, תפילה ומעשים טובים, ובעיקר לימוד תורה. ולמה? בגלל שראש חודש ידוע שהוא כפרה. הקדוש ברוך הוא אמר, הביאו עליי שעיר, הביאו עליי כפרה, על שמעטתי את הירח, שנאמר, ושעיר חטאת אחד, לכפר עליכם. וכיוון שמיעוט הירח גרם את כל התקלות שהיו אחר כך. אולי נבאר קצת, שנבין את המשמעות. הרמב״ם עליו השלום, ידוע שבהלכות קידוש החודש כותב שבסוף החודש, כמו שתי ימים, זאת אומרת בערך 48 שעות, לא נראית הלבנה, שהיא מתמעטת והיא מסתלקת. ואחר כך במולד, בעזרת השם, מחר יהיה המולד, ואז היא מתראית מחדש. מה העניין של מאורות הירח? הרי מתחילה הירח הייתה כמו השמש. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, כך כתוב בתורה. מיד כתוב, את המאור הגדול ממשלת היום, מאור הקטון ממשלת הלילה. התורה אומרת, כתוב שני מאורות הגדולים, וכתיב מאור הקטון, מלמד שהיא כתרגע. ואמרה לו לקדוש ברוך הוא, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. מי זאת הירח? המאורות אומר, המלאך הממונה על הירח. כמו שרבי פנחס בן יאיר היה ערב פסח, רצה לחצות את נהר גנאה במסכת חולין, ולא רצה הנהר לחלוק לו ממיו, אמר לו, אם אתה חולק, אני גוזרני עליך שלא יעברו עליך מים. מי זה ומי הוא מדבר עם הנהר? מה שייך נהר? אלא לכל נברא בעולם, דומם, צומע, חי, מדבר, יש לו מלאך שלו. אז המלאך של נהר גנאה התווכח עם רבי פנחס בן יאיר. גם כאן, המלאך הממונה על הירח, בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, אפשר שני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. אמר לה, לכי מעטי את עצמך. זה גרם אחרי זה את חטא אדם הראשון, זה גרם את כל שאר הדברים. מה הקשר? ברגע שהייתה ביקורת על מה שהשם עושה, אנחנו צריכים לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אמת ויציב, מושלם בתכלית השלמות. אין שם לא חיסרון ולא שאלה למה ומדוע. כי אין מי אומר לו את תעשה ואין מי אומר לו את תפעל, כי כל משפטיו צדק ואמת. אז כמו שמסופר עם אותו אברהם בן אברהם, היה גר צדק בזמן הגאון מבינה, שבאו להוציא אותו להורג, שאלו אותו אם הוא מוכן לקבל עליו את דת הנצרות מחדש, ואם לא הם יהרגו אותו ויעלו אותו על המוקד. אמר שאלו אותו על המוקד, אז דקה לפני זה אמר, פה בעולם הזה יש את כל השאלות בעולם. עוד דקה הוא יהיה שם, והוא יודע ששם אין שאלות בכלל. שם אנחנו שם יודעים בלי לקבל תשובות. שם רואים את הכל. ורואים ומבינים שהכל בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. אין שום עוולה ואין שום חיסרון בשום דבר. אז הירח כתרגע, היא גרמה שימצא בעולם, ייווצר מצב של שאלות על הקדוש ברוך הוא. וזה מביא את החטאים. זה הביא את חטאו של אדם הראשון, זה הביא את יתר החטאים. נמצא שהיום המסוגל לכפר את החטאים זה הלילה הזאת, שזה ערב ראש חודש. עכשיו יותר עכשיו הלילה הזאת, אנחנו זכינו, אני אומר, אני זכיתי. כשאני בא איתכם, אני הייתי, התעכבתי כי היינו בבית שמש, היה שם גם איזה עניין מצווה של חיזוק איזה ציבור עם הכנסת ספר תורה, אז הייתי צריך להיות שם, ומשם באנו לכאן ישר, מה לעשות. אז לילה הזאת זה לילה אחרונה של השנה שעברה, כי אנחנו מסיימים שנה, הראשון הוא לכם לחודשי חודשים, לראשי חודשים, מחר בלילה זה כבר חודש אחר, זה שנה חדשה, זה סדר אחר לגמרי. מתחיל ניסן, חודשים אחרים לגמרי. גם הרשש עליו השלום, גדול חכמי הקבלה ודורו, כותב שכל מערכת הכוונות משתנה לחלוטין מניסן עד ניסן. אנחנו רואים את זה גם בגמרא, באחד הניסן, ראש השנה, לרגלים, למלכים, לחודשים, זה בחינת ראש השנה. אז הלילה זה הסוף, וידוע שכל סוף יכול לכפר על כל מה שהיה מקודם. זה כמו ערב ראש השנה היום. אז ולימוד בלילה יש לו יותר תועלת מביום. מדוע? רבי אברהם אזולאי שואל את השאלה הזאת. הוא משיב, א', פשט שהגיוני, ביום האדם ער, אז הוא יכול ללמוד, אז הוא מחלק את היממה שלו, את היום שלו יותר נכון, לשעות מסוימות של עבודה, לשעות מסוימות של לימוד תורה. אבל לילה בדרך כלל זה לחלק את זה עם המשפחה, עם הבית, ועם האכילה ושינה ורחיצה ושאר דברים. והוא לוקח מהשעות של הלילה, שזה שעות המנוחה ולומד תורה, זה המעלה שלו. אבל יש עוד סוד, הזוהר הקדוש אומר, מביא את זה הרשש, שכמס הלילה זה חושך, זמן שליטת הדינים, וזה כאילו צד יותר אפל של היום. היום הוא יש לו אור משלו, אז הוא לא, אתה לומד תורה, אתה נותן לו סיוע, אבל זה כמו אני שהוא יש לו מה לאכול ואני נותן לו יותר לאכול. אבל הלילה זה אני שאין לו כלום, ואתה נותן לו שם, אתה מחיה מתים, אתה מחיה נפשות. אז לימוד תורה בלילה יש לו מעלה גדולה, והגמרא אומרת שאין תורה, אין קולה של תורה נשמע אלא בלילה, וזה רמב"ם מפורש בהלכות תלמוד תורה, שנאמר קומי רוני בלילה לראש השמורות. אז זה לימוד תורה של הלילה, ולכן היו נוהגים דווקא בלילה לשבת לעסוק בתורה. ויש עוד טעמים שונים, כמו שהגמרא אומרת, גיהנם נמשל ללילה, שנאמר הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב להם גיבורי ישראל, כולם חוזרים מלימוד המלחמה, יש עבור יריחו מפחד בלילות. מה זה פחד בלילות? מפחד של גיהנם ששולט בלילה. אז בלילה לימוד תורה עושה רושם גדול מאוד בשמיים, ולכן בחרו דווקא את הלילה של ערב ראש חודש. וביותר, כמו שאמרנו, סוף השנה הזאת, שסוף אדר, כפתת אדר, יש לו מעלה גדולה מאוד. לכן זה יום של תחנונים, יום של תפילה, יום של כפרת עוונות, ביום של צדקה, מעשים טובים, שבזה אנחנו מתקדשים. אבל, יש את האבל הגדול רבותיי, הסוד של חג הפסח, שהוא ממשמש ובא, והנה האור שלו כבר מתחיל להתגלות עלינו. מה הסוד של פסח? רבנו חיים פלאצ'י, שחי לפני 150 שנה בטורקיה, שהיה גדול מאוד בתורה, כתב חיבורים בכל מקצועות התורה. יש לו אחד החיבורים שלו על ההגדה, הוא כתב כמה חיבורים על ההגדה, אחד החיבורים הכי מפורסמים זה נקרא ספר חיים לראש, והוא כותב שם בהקדמה שאלה וחקירה, מה קורה עם יציאת מצרים, שכזה רעש גדול יש עם יציאת מצרים כל הזמן, והתורה נזכר 50 פעם, אני השם אלוהיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ואנחנו בליל הסדר, איזה מצווה גדולה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה כולה, צבא עלינו לספר מציאת מצרים, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. מה מיוחד בזה? וגם מה זה שבהגדה אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, וכן חיים במצרים, ולמה אם כבר בהזדמנות הזאת, תזכיר אולי את המן בן המדתה, גם כן כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולבד, יותר גרוע מעבדים, ואילו לעבדים שחות נמכרנו, החרשתי. ומה עם יוון הארורה שביקשה לשכחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך? ומה עם גלות בבל, נבוכדנצר שהחריב את המקדש ויצאנו ממנו? ומה עם גלות אדום, הגלות הקשה הזאת שאנחנו נמצאים בה, למה לא מזכירים? רק מזכירים את גלות מצרים. ויש לו עוד מעריך בחקירה, ובסוף הוא כותב מסקנה אחת, אני אומר לכם את זה קצר, פשוט שלא להלאות אתכם. הוא אומר, דע שכל יציאת מצרים סובב סביב עניין אחד, חטא אדם הראשון. וכל שנה בפסח אנחנו מחפרים את החטאים שלנו ואת חטאו של אדם הראשון. ומה הרעיון פה? הוא אומר, דע, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת וחטא, הוא גרם שהנשמות הטהורות של שהיו נפלו בתוך הקליפות והחיצונים, התערבו והתלכלכו. ולכן הפסוק אומר, אביך הראשון חטא. מי זה אביך הראשון? זה אדם הראשון. הוא גרם לנו את החטא. אנחנו אומרים בסליחות, אלו איך יושב על כיסא רחמים, מעביר ראשון ראשון. מה זה מעביר? למה מעביר ראשון ראשון? התירוץ הוא פשוט, כמה שחטא ראשון שאדם עושה, זה חטא מוכרח שיקרה, כי כבר יש לו יצר רע, יצר לב האדם רע מנעוריו, איך שהוא נולד יש בו כבר גם משהו, איזה דפקט. אנחנו לא באנו לפה, לא באנו מושלמים לעולם הזה, לא. שהפעם מספרים על הרב דסלר, עליו השלום, שפעם בא איזה מישהו, אחד מהמלומדים, המדענים, בא לישיבה, ראה שבחורים יושבים לומדים, 400-500 בחורים יושבים, אחד עם גמרא כזאת, אחד גמרא כזאת, אחד עומד, אחד יושב, אחד נשען, אחד על הברכיים, אחד על הכתפיים, אחד על הזרועות. אז הוא אמר לרב, תראה שזה, הסתכל על כל אחד ואחד, והוא איש שיש לו יודע להבחן לפי הדמויות של האנשים. מה הרב, אני ראיתי פה איזה 50% מהבחורים שיש פה חוץ מכם, הם לוקים באיזה חיסרון, איזה בעיות נפשיות או בעיות אישיות או פיצול אישיות וכל יש לו חסר להם שמות, כל מיני כינויים. אמר לו הרב, כן, נכון, אמת, פה אצלי בישיבה אני מכניס כלים שבורים, אני מכניס אנשים שהם חסרים, ויוצאים מפה אנשים שלמים. אבל מה קורה באוניברסיטות שלהם? יכול להיות שבאים שלמים ויוצאים משם חסרים. אומר פה באמת ישיבה, למה ישיבה? וכמו שידוע חזון איש עליו השלום, לפני למעלה מ-50 שנה פנה אליו אחד מראשי הישיבות, שיש לו איזה תלמיד אחד, שהתלמיד הזה לא בסדר, הוא מפריע. קרא לו חזון איש ואמר לו, אתה חושב שישיבה נפתחה בשביל בחורים מהוללים או מחוננים? לא ולא, יש לך טעות. דווקא בשביל בחור כזה, שהוא פגום, שהוא חסר, פתחו בשבילו את הישיבה. והישיבה, התפקיד של הישיבה, הרבנים והמלמדים והמחנכים, ליישר, לתקן, לבנות את האדם, לבנות את האישיות שלו, ולהוציא אותו אדם שלם. הוא אמר לו יותר מזה, לפעמים ישיבה שלמה עם 1,000 תלמידים, כל 999 לא היו צריכים את הישיבה, הם יכולים להסתדר וללמוד גם בלעדי הישיבה. אבל התלמיד האלף, אם לא יראה את הקבוצה וישב עם כל הקבוצה שלו וילמד, כמו שהרבה תורה למדתי מרבותיי, יותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם, לא יהיה שלם. נמצא, אין אדם שלם, אנחנו כולנו חסרים. אפילו הגאון הכי גדול נקרא תלמיד חכם. למה? אנחנו כל הזמן לומדים. אז זה השלמות של האדם, זה באמצעות הלימוד, וכל הזמן צריך לדעת שהוא חסר, הוא צריך להשלים את עצמו עוד ועוד ועוד. אז עכשיו נמצא מעביר ראשון ראשון, אומר הרמק, חטא ראשון חייב האדם שיחטא, ולכן הוא לא נענש עליו, כי זה בגלל חטא אדם הראשון. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו מיד, אתה עושה תשובה, מחלתי לך, כאילו לא עשית אותו. אבל יבוא השני, יגיד לו, עכשיו זה כבר אתה עושה, זה לא יצר הרע. הראשון זה יצר הרע שנתתי בך. כי יצר לב האדם, רע מנעורה. אז עכשיו יוצא איפה, שזה הסוד שעל ידי חטא אדם הראשון נפגמו הנשמות. והנשמות הכי גבוהות והכי גדולות ויקרות, ירדו למצרים שהיא ערוות הארץ. עכשיו אומר רבי חיים פלאצ'י, עכשיו בוא נבין למה דווקא אנחנו מזכירים יציאת מצרים, לא מזכירים יציאת בבל ולא יציאת מדי, לא יציאת יוון, אלא דווקא יציאת מצרים, מפני ששם באו הנשמות הכי קדושות וטהורות. עכשיו מובן מה הבשורה של זכור, אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אני אגיד לכם את האמת, שהייתי ילד, שאלתי את המורה שלי בתלמוד תורה, והוא השתיק אותי, דחה אותי בקנה, ואני כמה שנים הייתי נבוך. מה איזה עסקה? מה פתאום אברהם אבינו מסכים? הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, את אברהם. ביום ההוא קרא את השם את אברהם ברית למור, ואברהם מביא לו כחלי עגלה משולשת, ותור וגוזל, וכל זה, ואת הציפור לא בתר. פתאום אני זוכר, זה מה שנותן לו, פתאום אומר לו, ידוע תדע, כי גיר יצרחה ויוצא להם, ועבדו ואינו אותם, ואמרו תשנה. אגיד לו, אני לא רוצה, לא זה ולא זה. ועוד יותר, מי שפותח את המדרש שם על הפסוק, נורא והיום, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא שואל את אברהם אבינו, מה אתה רוצה לקנות? אתה רוצה גיהנם לבניך, או שאיבוד מלכויות? אמר, לא שאיבוד מלכויות, לא גיהנם. אז היום אנחנו סובלים שאיבוד מלכויות, האמריקאים אמרו לנו מה לעשות, האירופים, האיראנים מאיימים עלינו, זה כפרה במקום גיהנם. יגיד לו, לא זה ולא זה, מה פתאום, על מה ולמה, אני לא מבין. עכשיו אני בא, קורא לאיזה מישהו, אני אומר לו, תגיד, מה אתה רוצה? סתירת לחי או בעיטה בזה? מה פתאום, מה אתה רוצה ממני? אלא הסוד הוא, צריכים לשלם ולתקן את חטא אדם הראשון. נשמות שנפלו בתוך תותית היוון, בתוך מצרים, ערוות הארץ, אין ארץ טמאה כמו ארץ מצרים. בית עבדים. מה זה בית עבדים? כלומר, אומרת, הם עצמם עבדים. וזה הסוד של יציאת מצרים, שאנחנו יצאנו מתוך עבדים. אומר המארשה, זה הפסוק תחת עבד כי ימלוך. מה זה עבד כי ימלוך? אומר, כשיש לפעמים בן אדם, רודה בו איזה אדם אינטליגנט, אז אני אומר, טוב, לפחות הוא רב גדול, אז הוא צועק עליי, אין דבר, אני אקבל את זה באהבה. או מלך, שהוא בן של מלכים, אין דבר, אין בעיה, יש לו זכות אבות, הוא איש אינטליגנט, גם הוא יודע בדיוק את המידה, ואם הוא טעה, אז הוא יודע שהוא טעה, הוא עוצר במקום. אבל השם ישמור, כאשר אחד אכזר, עבד, בן של העבדים, שולט, כשהוא עושה צרות, אוי ואבוי. אז זה אמר שלמה בשבילה, אז שלושה רק זה ארץ, תחת עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה, ונאבל כי יסבע לחם. ואז אנחנו אומרים בסליחות, עבדים משלו בנו. זאת אומרת, אם היו אנשים, נגיד, מבני בניהם של אנשים טובים או מיוחסים, אפילו אצל אומות העולם יש משפחות שהן נחשבות אינטליגנטיות והן בעלות איזו רמה מסוימת. בסדר, אני מקבל. אבל שזה עבד, בן של עבד, למה? כי בטבע עבד כשהוא מולך הוא מתנהג בגסות רוח, באכזריות, בשחצנות. וכל הזמן הוא יש לו את כל המידות הרעות והתכונות השליליות שהיו איתו, הוא ממשיך איתם הלאה. וזה דבר ידוע, שאתה רואה גבר שהוא מתנהג עם האישה בצורה דורסנית בבית, תמיד תחפש מה היה אצל ההורים. תמיד זה בא אצלו מהגנים במשפחה. דבר ידוע. אבל אם הוא משפחה טובה, הוא לא יכול לעשות דברים לא טובים. אז זה עבד כי ימלוך, זה הדבר הגרוע. במצרים כולם היו עבדים. ואנחנו היינו עבדים שלהם. אחרי אמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. הם נקראים עבדים. וזה פירוש הפסוק, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה מבית עבדים? לא שאנחנו היינו עבדים. אנחנו היינו עבדים, אנחנו יודעים, עבדים היינו לפרעה. אבל אנחנו היינו עבדים של עבדים. זה היה הכי קשה. ואנחנו הוציא אותנו משם. מעט המובן למה דווקא התורה מדגישה את יציאת מצרים, ו-50 פעם בתורה נזכר יציאת מצרים, להורות שזו מצרים ארץ הטמאה הייתה, ששם היו הנשמות הכי גדולות. תראה מי גדל שם, עוד יותר, משה רבנו גדל בבית פרעה, משיען של ישראל, וכל ה-70 זקנים היו שם במצרים. יהושע בן נון נולד במצרים, את אביו הרגו. הרי למה הוא נקרא בן נון? אביו נהרג והוא הושלך ליאור ובלע אותו דג, והביאו את הדג הזה לביתו של פרעה וקרעו אותו ויצא תינוק. אמר פרעה, כיוון שהתינוק הזה היה בתוך הדג שלי, שיר אותו בבית. גדל גם בביתו של פרעה, ואחר כך עשה אותו מוציא להורג, את יהושע בן נון. אז הנה יהושע, לכן נקרא בן נון, נון פירושו דג. אז תראה מה עברו ישראל, כל הענקים שבאומה יצאו מתוך בית פרעה, מתוך מצרים, מתוך שיא הטומאה, משם יצא. ועל זה איוב אומר, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. איך יוצא טהור מתוך טמא? איך יוצא משה מבית פרעה? איך יצא אברהם מטרח? טרח עובד אלילים ומייצר עבודת אלילים. וממנו יוצא אברהם אבינו, אבי האומה, לא אחד, זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא יודע, והוא המכיר, והוא המבין, והוא עושה הכל. אז עכשיו נחזור לענייננו. יוצא שיציאת מצרים זה אותו סוד של תיקון כל אותם הנשמות שהיו בעמקי הקליפה. וזה, אם אני לא טועה, שנה שעברה גם היינו כאן בימים האלה, דיברנו גם על המחלוקת הידועה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מתי נברא העולם, שמובד במסכת ראש השנה. ורבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. והשאלה הידועה שרבנו ארי שאל, מה הם חולקים במציאות? איך יכול להיות? שני תנאים ענקים, רבי אליעזר לא כנוס, יודע את כל התורה כולה, רבי יהושע חכם מחוקם. מה הם? יש טעות, אחד יגיד כך, אחד יגיד כך. אומר, לא, אין מחלוקת ביניהם. אלא בניסן נבראו הנשמות, ובתשרי נבראו הגופות. כלומר, נכון, רבי יהושע מודה שבתשרי נברא העולם, זה מה שאנחנו קוראים בספר בראשית, וערב בוקר יום אחד, זה כ"ה אלול, יום שני זה כ"ו אלול, עד יום השישי שהוא א' בתשרי. אבל רבי יהושע אומר, רגע, 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 שישה חודשים לפני כן בניסן נבראו הנשמות של כולנו. וגם הנשמות של העולמות, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ויש את הדומם והצומח והחי והמדבר, שלכל אחד יש את המלאך שלו. מתי נבראו כל אלה? בניסן שלפני כן. אז רבי יהושע טוען, אנחנו צריכים להתחיל לספור את בריאת העולם מניסן, כיוון שזה העיקר, זה הנשמות. ואז הוא אומר לו, מה אכפת לי מה שיש בפנימיות או הנשמות? אנחנו מדברים על מה שהעיניים רואות. עיניים רואות עולם, עיניים רואות גוף, כדור הארץ, שמש, ירח וכוכבים, ותשרי. אז יוצא שבאמת אותם פעולות שהיו בתשרי, היו פעולות אבל יותר נסתרות בניסן. עכשיו מובן גם למה השבת שבו יצאו ישראל ממצרים, אבל גם פסח שבו יצאו ישראל בחמישי בשבת היה, כמו השנה. יצא יום חמישי, תתבב לחודש. ושבת הגדול היה בעשור לחודש הזה. הפסוק אומר, דבר בני ישראל ויקחו להם איש בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלבת אבות של הבית. מה זה בעשור לחודש הזה? שוב, עשור לחודש ניסן זה דומה לעשור לחודש תשרי, מקביל שלו. עשור לחודש תשרי זה יום הכיפורים, כאן עשור לחודש ניסן זה היה בחינת יום הכיפורים של מצרים. מה עשו אז? משכו, קחו לכם צון, משכו ידיכם מעבודה זרה, תבואו, לקחו את השה הזה, התלה הזה, ושחטו אותו, שחטו הפסח. אז עזבו את העבודה הזרה, היו עובדים האלילים, ועזבו את העבודת אלילים. נמצא רבותיי, וזה אני רוצה שלא נאבד את המומנטום, את הטעם של הסוגיה הזאת, שכל שנה בפסח, בניסן, אנחנו מקבלים נשמה חדשה. עכשיו אם תרצו, הנה מתחיל מחר בלילה, חודש ניסן, אנחנו מקבלים נשמה חדשה לכל השנה הבאה. הרי ידוע שכל הספרים כותבים ש-12 יום הראשונים של ניסן כל יום כנגד חודש. איך שאדם מתנהג באלף ניסן, כך התנהגו איתו בשמיים בכל חודש ניסן. בית ניסן, חודש אייר. ג' ניסן, זה חודש סיוון. וככה זה עד י' בית ניסן, זה חודש אדר הבא. אז זה לכן הוא נקרא ראשון הוא לכם בחודשי השנה. הוא ראש חודשים. לא אמר ראש חודש, ראש חודשים, כל ה-12 חודש תלויים בו, בחודש ניסן. אז נמצא שהוא המפתח, למה? כי אנחנו מקבלים נשמה לשנה החדשה. כי לדעת הנשמות היה בניסן. עכשיו מובן, אתה רואה את כל הבריאה כולה צומחת, פורחת. עכשיו צא לטבע, תראה, עכשיו אחרי הגשמים, בעזרת השם יבואו עוד גשמים, עד פסח יש עוד. אנחנו צריכים הרבה מים. אז הקדוש ברוך הוא ישלח הרבה שפע, ואז אתה רואה את כל התשעים צומחים, והאילנות פוחות, והציפורים מצייצות, ואתה רואה את כל הבריאה מתעוררת. אז מתי הבריאה מתעוררת? עכשיו, ניסן. אז נמצא שניסן הוא ראש החודשים, ניסן הוא החודש שבו יוצאים כל הצמחים. אז גם אנחנו, הנשמות שלנו פורחות בניסן, מתחילות לצמוח, מתחילות להתחדש. לכן זה ראוי חג הפסח, זה שייך לזה שאנחנו צריכים השתדלות גם של מוסר ויראת השם ותשובה. שמובן מה שכתוב בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שזה בפועל כך. הנשמות שלנו נולדות ומתחדשות עכשיו, ואז בא ליל הסדר, איזו שמחה גדולה. כן, כתוב בספרים הקדושים שצריך בליל הסדר להביא את הכלים הכי יקרים שלו, והמהר"ל עליו השלום כותב שיש מצווה להביא את הכלים הכי יקרים, והוא היה עליו השלום, היה לו קופת גמח והיה מלווה כספים, גם גויים היו מלווים ממנו והיה מוכרח להלוות להם כי מפני דרכי שלום. אז היו שמים משכונות בליל פסח, היה מביא מהר"ל כותב כל הכלים שהגויים נתנו לו, כדי לזכור, ושאלה אישה משכנתה מגרת ביתה כדי כסף וכלי זהב ושמלות. וגם למה? כיוון שליל פסח, המדרש אומר, זה כדומה למה שקורה איתנו בגן עדן. אם אדם רוצה לדעת איך ייראה העולם הבא שלו, צריך לראות איך נראה ליל הסדר שלו, באיזה מצב רוחני הוא נמצא, איך הוא עורך את הסדר, איך הוא מכין את עצמו לקראת הסדר, כך ייראה העולם הבא שלו. עכשיו, יש חזקוני בפרשת תולדות, אני מצאתי מקורו בפרקי דרבי אלעזר. חזקוני בפרשת תולדות, שיצחק אבינו קורא לעשיו ואומר לו, אומר לו, צנה השדה, הנה נה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה תלך כליך וקשתך, ולך אל השדה וצוד עלי צייד. אומר המדרש פרקי דרבי אלעזר, אמר יצחק לעשיו, הלילה הזאת, ליל פסח, זה היה ביום י"ד לחודש ניסן, אמר לו, הלילה הזאת, ליל פסח, ותללי שמיים מצויים, יורדים מהשמיים תללים, והברכה הלילה מתקבלת. תראו איזה מילים, הברכה הלילה מתקבלת. בבקשה, לך אל הצון ותעשה לי איזה ציד שאני אוכל ואני אברך אותך. המת הרשב"א שואל, מה יצחק אבינו עלה בדעתו לאכול, לשתות? מתי צדיקים אוהבים אכילה ושתייה? יד רבה, צדיקים מועסים בענייני העולם הזה, לא אוכלים. צדיק אוכל לשומע נפשו, כתוב, ובטן רשעים תחסר. מה אומרת על חזקיהו מלך יהודה? היה אוכל שתי אגודות ירק בארוחה אחת, בעדו נס וכוסברה, זה היה אוכל. ובטן רשעים תחסר, זה פקח בן רמליהו, מלך ישראל היה בשומרון, היה אוכל 60 גוזלות לקינוח סעודה. זה רק קינוח סעודה, 60 גוזלות. והגמרא אומרת, מביאה את זה על עשיו הרשע, על איתנינה, אמר לו, אני פותח את הלוע ואתה תשפוך סיר של עדשים. ככה אמר על איתנינה. אז אם כן, אז רבה, מה האוכל זה לא טוב? מה יצחק אבינו מתחשק לו לאכול, רוצה גם יין? אלא, אומר הרשב"א משהו מדהים, הוא אומר, כלל ידוע שאם אתה רוצה לבקש ברכה ממישהו, אל תבקש ממנו כשהוא מתוח, ולא כשהוא עצבני, ולא כשהוא בצער, לא כשהוא במצוקה. אתה צריך לחכות שהבן אדם יהיה שמח וטוב לב, ואז יברך אותך מתוך שמחה, והברכה עושה רושם ועושה פעולה טובה. ולכן יצחק אבינו היה מידת הגבורה, פחד יצחק. יצחק אבינו ידע שעשיו לא בסדר, הוא רואה אותו שהוא הולך לשדות, הולך. הרי הוא בעט, שהיה בגיל 15, אחרי שאברהם אבינו נפטר, הוא בעט. אבל יצחק סוף סוף רצה לקרב אותו, זה בנו הבכור, הוא פחד. הגמרא גם אומרת שהוא לא הוכיח אותו מספיק, אז לכן אחר כך סבל ממנו. אז הוא החליט, יצחק אבינו, אולי נברך את עשיו באיזה דרך. אז הוא חיכה וראה שהיום ערב פסח, לילה מתאימה שהברכות מתקבלות, ואמר, לך תעשה לי לאכול ולשתות, אני אוכל ואני אשתה. ואז על ידי שאוכל ואשתה כתוב, ויאכל בועז ויתה ויבו. גמרא אומרת, על וסעדו ליבכם. מה זה סעדו ליבכם? אני צריך לומר, סעדו לבבכם. אלא לפני שאדם אוכל, יש לו שתי לבבות, אפשר לכעס, אפשר לשמח, אבל אחרי שאכל ושבע, אין לו אלא לב אחד, הוא רגוע. אז אומר יצחק אבינו עליו השלום, אמר לעשיו, לך תביא לי לאכול, ואז תעשה לי איזה ציד, ועשה לי גם מטעמים שאני אוהב, ואז אני אוכל, אחרי שאני אוכל, אני אהיה רגוע, אני אוכל לברך אותך, אני אוכל לברך אותך, והכל יהיה בסדר. הוא הלך, רבקה שמעה, והלכה קרא ליעקב. אז מכאן איך שיהיה למדנו מפה, שליל פסח יש לו מעלה גדולה. איך מעלתו גדולה? יש מספרים החסידים על שהיה פעם וזה יהודי אחד, יהודי עשיר נכבד, שלא עליכם לא נפקד בבנים, לא זכה להתפקד בבנים. עבור 10 שנים ולא השאיר רופא, רופאים, סגולות, תפילות, עניינים. הרי היום יש מעייני הישועות. מה אין היום? 1-800 כבר בזק עושה את כל הישועות בעולם. אתה רק צריך ללחוץ 1-800, ואיזה מספר שתעשה אחרי זה יענו לך בתקליטור והכל יהיה בסדר. אז המסכן הזה ניסה הכל ולא הצליח. סוף דברו לו יום אחד שיש איזה צדיק גר באיזה עיירה שמה ברוסיה על גבול פולין, שהוא קוראים לו הסבא משפולי. היה צדיק גדול, והסבא משפולי היה ידוע כתקיף, לא היה נושא פנים לאף אחד, היה תקיף גדול. אמרו לו, לך הסבא משפולי שהוא יברך אותך. זה הגיע לאותה עיירה, בדיוק היה יום י"ג לחודש ניסן, 13 בו. הוא הגיע לשם, חיפש ושאל איפה הסבא משפולי, הוא לא אותו, מפלא מנהה ערבית, גמרה ערבית, הרב הולך לבית לעשות בדיקת חמץ, הוא שואל את הרב אם אני יכול לבוא אליך, אבל לא בסדר, תבוא, אבל לא תפריע לי. זה נכנס הביתה, והרב התחיל להכנות לבדיקת חמץ. זה חשב, אין זמן מתאים, אמר, כמו הרב עכשיו מכוון איזה כוונות, זה עושה איזה תוכניות לקראת בדיקת חמץ. אולי בהזדמנות הזאת יוציא את החמץ שיש לי אני בגוף, שזה החטאים והאבונות והדברים מונעים את לידת הילד, מה אני רוצה בן זכר. אז ניגש לסבא משפולי, הסבא משפולי אמר לו, תראה, אני עכשיו עסוק מאוד בכוונות ובכל ההכנות לבדיקת חמץ, אבל בבקשה ממך אל תפריע לי עכשיו. זה אמר בסדר, עמד בצד, אבל חשב, פתאום בא לו יצר הרע, אמר לו, תראה, אם הסבא משפולי אומר כעת כוונות, כנראה בדיסי הכוונות, דווקא עכשיו אולי תבקש ממנו שיגיד רק מילה אחת, שיהיה לי בן, והוא יגיד וזה יתקיים. אז הוא חיכה, ניגש עוד פעם, הסבא משפולי כבר לא יכל לדבר, אז הוא ממש לא ביד, זוז מפה, אל תפריע. זה המשיך, חיכה, והנה הרב התחיל, ברך, פוענה אמן, והתחיל ללוות את הרב. הרב הולך עם צלחת, בידו סכין, כמו שיש כאלה לוקחים גם נוצה ומלח, כל מיני סגולות יש בדיקת חמץ, והולך, מתחיל לבדוק, מצא את הפירור הראשון ואת הפירור השני, הולך. אז אמר, טוב, לפי ההלכה מותר כבר לדבר, הוא התחיל לבדוק. ניגש לרב, הרב, אולי תגיד עכשיו, שיהיה לי בן השנה. גם צעק עליו, ולדבר, טוב, עשה לו מיד, נו, זהר, תרבלק, אל תפריע לי עוד. זה אמר, טוב, נגמור, גמר את החדר הזה, נכנס לחדר השני, עוד פעם, הרב, הרב, תעשה טובה. הרב, אמרתי לך שלא תפריע לי, תלך מפה. אמר לו, הרב רק יגיד שיהיה בן, מה, עוד פעם אתה מפריע? עמד וצעק, אמר, אני נשפע, שהשנה לא יהיה לך בן. זה יצא משם כולו וידם על ראשו, הרב כעת לא רק שלא ברך אותו, קילל אותו ונשבע שזה יתקיים, שלא יהיה לו בן. יצא משם, קרא את כל בגדיו, שם עפר על ראשו, התחיל לבכות, אוי לי, אוי לי, אוי לי. אז מה יעשה? ואשתו מחכה לו במלון, הוא אמר, לא ילך, לא יספר לה, יצער אותה, זאת יכולה למות מרוב צער. הלך לבית המדרש. מי ימצא שם? אולי זה אנשים בודדים שאחרי שגמרו את הבדיקה, או אלה שאין להם בדיקת חמץ, עושים ללמוד. עכשיו הוא שמה באיזה פינה, ושם את ראשו על השולחן, בבכה, מרר, בבכי תמרורים. והנה הגיע איזה יהודי אחד, רואה איזה עשיר, נראה אורח בעיר, לבוש יפה ואיש מכובד, ומלא צער, נראה צער כבד מנסו. עומד לידו, מנסה לדובב אותו, להרגיע אותו, כי יהודי, רואה יהודי בצער, רוצה לעזור לו. ולא, הוא לא נרגע. חיכה איזה שעה, שעתיים, אחרי שגמר, איזה רגע אחד ככה של מנוחה, אמר לו, מה לך, למה אתה בוכה? לא יכול לספר לך, צער גדול, יבכות עוד פעם. וזה ישב לידו, חז בזרועו, והתחיל לדבר איתו, דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו, עד שזה נרגע קצת, נפתח ליבו, סיפר לו. אמר לו שהוא עשיר גדול, כסף לא חסר לו, עסקים, יש לו אהובים וחברים ומשפחה, אבל ילדים אין, ואין לו חיים. ואני מבקש, אני לא ידעתי מה לעשות. נו, אז מה? מרחתי לסבא מספולי. אז טוב, נו, אז מה? אומר, ולא רוצה לברך אותי, אז לא ברך אותך, אז פעם, אומר, לא, לא יודע, צריך לבכות. ואז סיפר לו את הסיפור. זה האיש הזה ששמע, היה איש זקן חכם, חשב, 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 אמר לו, תשמע, יש פה בעיר צדיק אחר שקוראים לו, הוא לא כל כך מפורסם, הוא עדיין צעיר, קוראים לו רבי פנחס מקוריץ. תלך אליו, הוא היחיד שיכול לפתור לך את הבעיה הזאת. אתה כעת מסתבכת, אין ספק, אבל רבי פנחס מקוריץ יפתור לך את הבעיה. אתה אומר, בסדר. איפה? הוא אמר לו, תראה, בקצה העיירה יש בית מדרש כזה וכזה, שם הוא יושב לומד, ככה הוא נראה, זקן אדום, יש לו פאות כאלה ולבוס כזה, תראה אותו שם. הלך באמת, ראה אותו שם לפנות בוקר, רבי פנחס מקוריץ. פלל שם שחרית, הפעם עשה את זה בזהירות, ניגש רבי פנחס. אמר הרב, שלום, שלום עליכם, מאיפה אתה? אמר לו, מאיזה עיר, מפולניה. אני יכול לעשות אצלך ליל הסדר? הפעם כבר הוא לא ביקש שום בקשות, אמר, צריך עד, זהירות. ליל הסדר? אמר לו, כן, אין בעיה, ברוך הבא. אמר, בסדר, אני יכול לעשות וזה, אמר לו, אבל תדע, אין לי בבית ולא כלום. אפילו פירור מצא, ולא פירור מרור. אמר הרב, בעיות של כסף, אין בעיה. הלך שאל איפה הבית של הרב, הראו לו באיזה מקום נידח בקצה העיירה, זה לא נקרא אפילו בית. הלך ראה שמה, אוי ואבוי, ילדים קרועי בגדים, אין שום דבר. מיד הלך לחנות, הלך לחנות של רהיטים, קנה רהיטים, ספות, מיטות, כיסאות, הכי מפוארים שיש. הלך סידר מיד שיצבעו את הקירות, מה שצריך לעשות. הלך לשוק והזמין עופות, בשר, דגים, ואחרי זה מצות, מרור, חרוסת, פירות, ירקות, לרוב הביא בשביל, לא בשביל שבוע, בשביל שבעה שבועות. ומילא את הבית כולו, הבית עד שלא הכירו את הבית מראש ועד קצה. אחר כך לקח את כל הילדים לחנות של בגדים ונעליים, קנה לכולם בגדים חדשים. הקנה גם איזה מעיל קיטל לרב, ולרבנית שלח אותה גם עם אשתו שתקנה לה בגדים, והכל היה איזה בית, הכל. כל זה בארבע, חמש שעות, גמרו את הכל. והתחילו בישולים, שמחה גדולה, שמחה וששון. טוב, והוא התלבש לכבוד החג, הלך לרב, והרב התכונן לבוא לבית, והולך איתו. אמר הרב, אני קניתי מעט דברים, לא אמר, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, והרב הולך איתו. הגיעו. יש חמור לבן של המשיח, יש. כן. קיצור הדברים, זה הלך לשם, והנה בא הרב לבית, רואה איזה אורות, איזה קירות, איזה רהיטים, איזה קרים, קסתות, וואי, דירה של מלכים. אז הבין שהעשיר הזה עשה את הכל. וראה שולחנות ערוכות מלאות כל טוב. עכשיו הרב עשה קידוש, ואחר כך כרפס, יחץ, אחרי זה בגיד, רוחצה, כל מה שצריך, אמרו, גמרו את האגדה, והנה הוא הגיע לסעודה, עשו מוציא מצא, שולחן עורך, מרוק עורך, שולחן עורך, שולחן עורך. סעודה אכלו, הדגים אכלו בשר, אכלו מה שהיה שם, עוד ירקות, כל מיני מעדנים, שרו שיר, ואז הרב אומר לעשיר הזה, מה אתה צריך ממני? השיר צריך לבכות, אומר לו, מה, פה לא בוכים. הלילה לפסח אסור לבכות, בבקשה ממך תספר לי מה יש לך. אמר לו הרב, אני צריך ילדים. אומר, זה הכל? אומר, לא, אבל אתמול בלילה הייתי אצל הסבא משפולי, והסבא משפולי נשבע שלא יהיו לו ילדים. שתק הרב פנחס, שם את ראשו על השולחן איזה חמש דקות, שתק, 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 ופתאום עמד על רגליו ואמר, אני נשבע שהשנה יהיה לך ילד. טוב, זה לא הבין. אחרי זה, מה היה? אמרו שבשמיים היה רעש גדול. היה שבועה אחת של הסבא משפולי שלא יהיו לו ילדים. אחרי 24 שעות נשבר בפנחס מקוריץ שיהיה לו ילד. כדברי מי שומעים. הגיעו לשני בדין של מעלה, אמרו בדין של מעלה, מי שפעם אחת נשבע כבר, יש לו כזה שבוע מספר 2, אז נדחה את השבוע מספר 2 כמו שבוע מספר 1. אבל מי שזה לא הפעם הראשונה שהוא נשבע בעולם, מקיים את שבועתו. התברר שסבא משפולי פעם אחת נשבע כבר. אז דחו את שבועת הסבא משפולי, ואילו רבי פנחס מקורת, זה פעם ראשונה שהוא נשבע בחיים. קיימו את שבועתו, וכך נולד לאותו עשיר בן. אבל ראיתי באיזה ספר כתוב, שהבן הזה שיצא, נכד שיצא ממנו, וימים מעילים על נכדיו של רבי פנחס מקורץ והושיב אותם בבית הכלא. זאת אומרת, שניהם רעה תחת טובה. אחרי הכל זה היה בדרך לא הכי הכי, אז היה שם איזה פסול מסוים באותו זרע. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? תראה מה זה מעלת פסח. ליל הסדר, והאמת, אף על פי שלא מביאים ראיות מסיפורים, אבל יש בזה משהו, שמהזוהר הקדוש, מהמדרשים מוכיח, שליל הסדר זה לילה קדושה מאוד, שאורות גדולים מזהירים בשמיים, ולא רק זה, מארצה מפורש בגמרא במסכת פסחים, ליל שימורים הוא לאדוני, והלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. שואלת הגמרא, מה זה ליל שימורים הוא הלילה הזה? הגמרא שואלת אם לילה זה לשון זכר או לשון נקבה. אז הגמרא אומרת שחצי לילה וחצי לילה, אז הגמרא אומרת שנחצה לילה לשניים. מה העניין של חצייה לשתיים? הרי אחד הטעמים, איך אבותינו היו במצרים רק 210 שנים, היו צריכים להיות 400, ויש לנו 430, מושב בני ישראל, אשר עשינו בארץ מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. אלא חצה אותם לחצי, חצי זה 215. אז 210 היו, 5 שנים מתחיל מלידת מנשה באפרים. התחיל השעבוד, שהשבטים כבר היו שם. אז 215. למה זה 215? אלא הם עבדו גם בימים וגם בלילות. אז אתה מחשיב את היום 215, והלילות 215, ויחד יש לך 430. ולכן עכשיו, לכן אמר, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. והיא בחצי הלילה והשם יקרא. למה בחצי הלילה? להראות שבגלל הלילות שזה מצטרף לחשבון. אז לכן עכשיו מובן שזה גם הלילה. עכשיו הלילה הזאת המהר ששם כותב, חציו היה בזמן מצרים, חציו יהיה לעתיד לבוא. לכן יש מדרש שאומר שהגאולה שתהיה בניסן, וזה יהיה בליל פסח, שאז באמצע הלילה יאיר, ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. כמו שהיה במצרים, במצרים הקדוש ברוך הוא גם כן הוציא חמה מן הרתיקה והיה יום, וגם יש הרי שאלה, כולם מפרשים שואלים, בלילה לא משחררים עבדים, אני צריך לטוף שטר, לכתחילה כותבים שטרות ביום, לא בלילה. גם זה היום עושים חתונות בלילות, פעם לא היה ככה, נכון? לפני 40 שנה היו מתחתנים ביום, לא היו מתחתנים בלילה, שטר כתובה כותבים ביום, היה הכל, אנחנו התחתנו ביום, לא בלילות, היום הכל היה לילה. כי החשמל והטכנולוגיה עשתה את היום לילה ואת הלילה יום, הזיזו את החמה. אז אם כן, לכתחילה צריך שיהיה, אלא זהו שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה באמצע הלילה, והיא בחצי הלילה. אומר המדרש, שעשה יום ואז פרעו אמר, קום וצאו. עד שמשה אומר לו, אנחנו גנבים בלילה יוצאים, אז הוא אמר, אמור, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורין, אז הוא אמר, והיה אז יום. באמצע הלילה נהיה יום. ולכן גם בדניאל כתוב, והיה לה את ערב, יהיה אור. שכך יהיה בגאולה העתידה, שבהלילה יהפך ליום. אז זה הסוד של ליל פסח. ליל פסח, שלילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. לכן זה המעלה של ליל פסח, וזה המעלה גם רבותיי של הלילה הזאת, שהיא הלילה האחרונה של חודש אדר, של 12 חודש מניסן שעבר. אנחנו סוגרים מעגל. מחר בלילה מתחילים חודש ניסן, ואז מכינים את עצמנו כתבאי לקראת החודש הזה, לקראת החג הנפלא הזה, שחג שבו אנחנו יוצאים בו משעיבוד לגאולה, מיגון לשמחה, מאפלה לאורה. זה הסוד שאנחנו מנערים את עצמנו מהיצר הרע שהוא החמץ, קודשו ורבז עליו השלום. אומר, למה החמץ כל כך השתנה, איסור חמץ יותר חמור מכל האיסורים? מה זה אם תאמר משום שהוא קראת, גם חלב חייב עליו קראת. אם משום שאסור בהנאה, גם בשר בחלב אסור בהנאה. ולמה צריך לחפזר אחריו בחורים ובסדקים? ולמה צריך לבאר אותו, ולמה עובר עליו בלי ראיו בלי מצא, הוא מביא שם שבע דינים יש על חמץ, שבע איסורים חמורים. מה כל החומרה הזאת? אז הוא מנסה לתרץ, הסוף אומר, וליבי אומר לי שחמץ בפסח רומז ליצר הרע, ולכן הוא בא לראה ובא למצא וצריך לחפש אחר הרע בחורים ובסדקים. זה שאנחנו מבארים את היצר הרע עכשיו בימים האלה, מכינים את עצמנו מפורים, מתחילים 30 מדרגות עד ערב פסח, כמו שאומר המדרש על הפסוק, ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. זה קוראים ביום פורים בי' ד', והם מתכוננים לי' ד' הבא, שזה י' ד' בניסן, כי י' ד' זה בי' ד' בניסן, אז מבארים את החמץ וצורפים אותו, ואז באים כסיה, זה י' כליל תצבב, מלחמה לשם ועמלק, מוחים את עמלק מדור דור. רק הבעיה שלפעמים מחיים עמלק חדש, אז צריך להיזהר, השנה גומרים אותו לחלוטין, וזהו, יותר לא יהיה עוד עמלק. אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שרחם עלינו על עם ישראל היושב בציון, קודם כל שישיב אותנו בתשובה שלמה, זכה אותנו להינצל מיצר הרע, שיהיה לנו לב פתוח ללמוד תורה ולהבין ולהשכיל ולדעת אותה לאשורה, שייתן לנו יצר טוב ויוציא מאיתנו את יצר הרע, לעבוד אותו, לראה אותו בלב שלם ובנפש חפצה. ויהיו רואי התשובה שיש לנו הלילה הזאת כאן, שזה לילה מסוגלת לתשובה, ורצויים לפניו יתברך לסייע בעדנו ועד כל ישראל, שיתמלא ברחמים על כל מי שבישראל השרוי בצער, נגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שנזכה לחיים טובים ומושרים, נזכה לגאולה השלמה, ובעזרת השם אולי עוד הפסח הזה בעזרת השם יחד נעשה אותו בבית המקדש, נחגוג ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים שיהיה על מזבחו הטהור ושתבח שמו, לא חסר אצלו הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול, איך אמר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך, אז יקבץ אותנו ואת כל ישראל השיב בתשובה. חזק אתכם, אני רוצה לברך את הרבנים ואת המסעים והמארגנים שתורחים להרבות תורה פה במקום הזה, ברוך השם, רחובות היא, אני קורא לה ירושלים מספר 2, היא השנייה לירושלים, ברוך השם, מתרבה, מתרחבת, וכל פעם שאני בא לפה הלב מתרחב עוד ועוד, כי אחיו השם לנו פרינו בארץ. פרינו, אגב, המדרש אומר שפריה ורביה זה לא רק בבנים, זה בתורה, שאדם צריך לשאוף ללמוד תורה שהיא פרה ורבה, לא תורה עקרה. לפעמים זה תורה מצומצם, הוא רק מסתכל על אותה נקודה ולא מרחיב את האופקים ואין לו מזה עוד תועלת, אבל שאדם לומד תורה והתורה זה כמו מעיין וזה נשפח עוד ועוד וזה מייצר עוד, זה תורה אמיתית שהקדוש ברוך הוא אוהב. אז זה בעזרת השם, השם ייתן לכם ולנו לב שמח לעבוד אותו, לראה אותו, ומלא משעות עמכם לטובה. תזכו לכל הברכות הכתובות בתורה ונזכה לבניין את המקדש במהרה בימינו. יש את הספרים במחיר הקרן, ותתפללו שנזכה להוציא עוד ספרים בעזרת השם, לזכות את הרבים.